הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. סערת נתניהו והנאום בקונגרס מסרבת לשקוע, הצעות שונות ומשונות כדי לאפשר לראש הממשלה לסגת מהנאום הזה. בינתיים עושה רושם שהוא איתן בדעתו ללכת ולנאום. האם באמת מדובר בנזק למדינת ישראל? לנסה להבין הבוקר הזה. וגם השוטף 30, 60, 90, לעתים אפילו יותר מכך, האם אפשר לעשות לזה סוף? יש מי שמנסה, ויש גם הצעת חוק שהציעו כבר, האם משהו קורה עם זה. גם הרשות הפלסטינית, נעסוק בה, יודיע שתחרים 6 חברות ישראליות גדולות בתגובה להקפאת כספי המיסים שמעבירה ישראל לרשות. גם המועצת שלנו תתכנס הבוקר, ועוד עניינים ככל שנספיק. יעל איבר עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי, ואנחנו פותחים עם השר לשעבר בני בגין. בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
מקום 11 ברשימת הליכוד. נכון, כן?
כן, עובדה.
שוריינת. האם, כן. האם ראש הממשלה איתן בדעתו ללכת ולנאום בקונגרס?
שמעתי אמש את, את דבריו, הוא אמר שהוא איתן בדעתו, מכאן סימן בדוק, הוא איתן בדעתו.
וכמו שאתה מכיר אותו, יש סיכוי שמשהו ישנה את דעתו, או שכפי שאתה מכיר את ההתנהלות, הוא הולך עם זה עד הסוף?
ראש הממשלה איתן בדעתו.
האם אתה מסכים עם הביקורת שמופנית כלפיו, על כך שנגרם פה נזק? אם אנחנו מבינים נכון, כבר בימים אלה, בעקבות הנאום הזה והפגיעה שחשים חלק מחברי הקונגרס, עיצומים שהתכוונו להטיל על איראן בינתיים נדחו.
העניין הוא יותר עמוק מכך, כמובן, תמיד צריך לשקול שיקולים שונים, אבל בכל זאת צריך לשמור על העיקר. העיקר הוא שעל פי מה שמתפרסם, המעצמות עלולות לחתום על הסכם עם איראן, שבאופן מעשי יאפשר לאיראן מתישהו, אבל על פי רצונה ועל פי החלטתה, להגיע ליצורה של פצצה גרעינית.
כן, ואגב, על כך שמדובר,
סליחה?
על כך שמדובר בהסכם רע, אין חולק, זאת אומרת, גם מהצד השמאלי של המפה.
אם אין חולק, קודם כל, קחו בחשבון שלא כל מה שאתם יודעים באולפן יודע כל מאזין שיצטרף אלינו ברגע זה. אנחנו צריכים תמיד לקחת את זאת בחשבון. אז לא הכל ידוע. מתרקם הסכם שהוא קודם כל מסוכן ביותר לישראל, אבל גם מסוכן למזרח התיכון כולו, ובסופו של דבר גם למעצמות החותמות, שיש לי הרושם שהן מנסות לעשות את מלאכתן קלת. עכשיו צריך להבין את אחריותו של ראש הממשלה, ואני ברגע זה יכול להסתמך על דברי הנשיא אובמה מאמש. על פי מה שאמר הנשיא אובמה, יש לו אכן בעניין זה מחלוקת עם ראש הממשלה, ואנחנו מבינים מתוך האמירה הזאת שהדיונים בצינורות הדיפלומטיים השקטים הם כבר מוצו, שראש הממשלה ומדינת ישראל והחומר הידוע לנו המוחלף בוודאי בין השירותים השונים לא אילו עד כאן, עד כה, כדי לשכנע את נשיא ארצות הברית וגם אולי ראשי מעצמות אחרות. לכן השאלה, מהי הברירה הנותרת בידי ראש הממשלה? ניסה לשכנע, בעליל, אנחנו מבינים מאמש, לא הצליח לשכנע בצינורות הרגילים, בדיפלומטיה שקטה, הוא מוכרח לעשות משהו.
כן, אבל אנחנו אזרחים קצת מבולבלים, כי אנחנו שומעים קולות שמדברים על כך שלנשיא יש בכל מקרה זכות וטו בקונגרס. זה אומר שגם אם יבוא נתניהו וינאם, זה לא בהכרח יועיל לו. אז האם להרגיז עוד יותר את הממשל בוושינגטון זה הדבר הנכון?
אבל אלה, כל הכבוד, אינם מבטאים את העניין העיקרי. העניין העיקרי הוא להזעיק, העניין העיקרי הוא להטריע.
זאת אומרת, אתה טוען שיותר תועלת תצא, כן.
איך זה יתפתח בדיוק אחר כך, אני לא יודע, אתה לא יודע, אני חושב שאין אמריקני שיודע, אבל תמיד צריך לחשוב גם על החלופה. החלופה היא לשבת בחיבוק ידיים עם פלסטר על הפה. אז מוצעת, הוצעה לראש הממשלה, על ידי יושב ראש בית הנבחרים, הצעה לבוא ולהביא את דברו בפני העם בארצות הברית, בפני האומה האמריקנית, מעל במה שהיא מן החשובות בעולם, ובוודאי, ואם תמצי לומר אולי דווקא על רקע מה שהוויכוח שמתפתח בשבועות האחרונים, יהיה קשב רב לנאומו. ולכן
אתה לא חושש...
את הדברים במובן גם הרחב, כן. וגם העמוק.
אתה לא חושש שיווצר נזק בעקבות הנאום הזה, או יותר נכון, התועלת תהיה גדולה מהנזק?
אני נתתי, אני אחזור שוב על דוגמה, ואני חושב שההבנה היסודית היא חשובה, לגבי ההבדל בין תפיסת העולם של מעצמה לבין תפיסת העולם של מדינה קטנה בשכונה גרועה ביותר. ויש לנו דוגמאות מן העבר, אני אתן ברשותך אחת, כן. בולטת. ב-1981 ישראל השמידה את הכור הגרעיני בעיראק, ומאז הוא לא הוקם. התגובה האמריקנית הייתה קשה. הממשלה האמריקנית הצביעה בעד הצעת החלטה, בעד החלטה במועצת הביטחון, שגינתה את ישראל על תוקפנות חסרת תקדים, גינתה את השימוש בנשק אמריקני, כלומר מטוסים אמריקניים, בהתקפה הזאת שמבחינתנו הייתה הצלה, ודרשה מישראל לשלם פיצויים לעיראק. אתה מבין באיזה מחזה אבסורד היינו שם, וארצות הברית תמכה בכך. לכן נוצר בהחלט מתח, האמריקנים ישעו את הבאתם לישראל של מטוסי F-16, אבל כעבור זמן מסוים המחלוקת חלפה והקור איננו.
זאת אומרת, בפרספקטיבה של זמן אתה אומר, הדברים נראים אחרת. ויכול להיות שאת זה מה שמבין ראש הממשלה.
תראה, שום דבר הוא לא קל, וצעדים רבים יש להם פנים לכאן ולכאן. אני חושב שראש הממשלה נוהג על פי אחריותו היסודית כמייצגנו בשער בת רבים, וכמי שוודאי אומר לעצמו, ואנחנו יחד איתו לא נוכל להחשות. אי אפשר להסתפק בכך שבינינו לבין האמריקאים בעניין זה אומרים, נו, אז יש איזה מחלוקת. זה לא נראה סביר, ולכן גם לא קביל.
אוקיי, מדברים על כך ששוריינת במקום ה-11 ב...
נו, מה, אתה עובר מהעניין הזה לאיזה שריון?
לא, אני רוצה...
זה לא כל כך מאוזן.
אני רוצה אבל להשלים את הדברים, ואז להבין כן את המשמעות שיש לזה. עושה רושם שבגלל תדמית היושרה שדווקא בך, וזה משהו שהיה חשוב...
אני לא יודע על מה אתה מדבר בדיוק, אבל מה זה חשוב?
זה דברים טובים, אז קבל את זה. אני כן רוצה אבל לשאול אותך, כמי שגדל בבית ראש ממשלה לשעבר, כשמדברים בגעגוע על הפוליטיקה של פעם, באמת האם הדברים מתנהלים אחרת? בצורה פחות ישרה, פחות טובה? הפוליטיקה התלכלכה במהלך השנים?
יש לי נטייה מובהקת, מקורה גם בקהלת, אני חושב. אין לי געגועים לעבר, היו בעבר דברים קשים, גם בתוך עם ישראל, בתוך מדינת ישראל, ואין שום, אין טעם בהשוואות האלה, פעם או מאחורינו.
השאלה היא, האם הפוליטיקאים הם מזן קצת אחר בלשון המתה?
לא, קודם כל זה לא שאלה של לשון המתה, ואני אסביר, וגם בעניין זה, מדוע אין טעם בהשוואות. לפני 80, 70, 60 שנה, מי שהנהיג את העם היהודי היה דור מנהיגים מהפכני, שהביא את בשורת המהפכה הציונית, נשא על גבו והעמיס על כתפיו אחריות אדירה, אלה היו אנשים, כמו בכל מהפכה מסוג זה, מיוחדים במינם. באמת, בעלי שיעור קומה, שאיננו מצוי בדרך כלל בתקופות נורמליות. וזה היה לכל הרוחב. באמת, אנשים שהקריבו, שזה היה בראש מעייניהם, לא היה שום דבר אחר בראשם, אלא להביא להקמת מדינת ישראל בשנים הראשונות לביסוסה. התנאים השתנו, הזמנים השתנו, בכל הדמוקרטיות בעולם המצב הוא, אם אפשר לקרוא לו יותר נורמלי, ואנשים רגילים, אינם יוצאי דופן, באים לשירות הציבורי בכלל ולעירייה ולרשויות ערים ולכנסת, זה המצב. והם אנשים טובים, והם אנשים שפועלים גם כן כמיטב יכולתם. אז יש כאלה שרשויות החוק עוסקות בענייניהם, אבל זה ודאי לא...
אבל בסך הכללי אתה אומר, המצב הוא בסדר, וכולם מנסים לפחות לעשות עבודתם נאמנה.
בוודאי.
אוקיי. אני מקווה שכך יעשו גם.
אני חושב שיש עוול שנוצר לכנסת, או לחברי הכנסת, בכך שכוללים אותם, בתוך אלה שהם נדונו בבתי משפט, ואני מבקש להזכיר, אין אשם אלא מי שבית המשפט שוכנע על ידי התביעה, על ידי פרקליטות המדינה,
שהוא אכן אשם.
הוא לא צריך להוכיח אפילו את חפותו, התביעה צריכה להוכיח את אשמתו, ואנחנו צריכים מאוד מאוד להקפיד בעניין הזה.
אוקיי.
היחס בין עצורים לבין אלה שמוגש נגדם כתב אישום, אם אני זוכר נכון, בסביבות 1 ל-10, ולא כל מי שמוגדש נגדו כתב אישום, הוא יוצא חייב בדין. אנחנו חייבים לשוב לאקלים של זהירות בעניין הזה, אבל מכל מקום מדובר במעטים.
בהחלט. בני בגין, השר לשעבר, תודה לך על השיחה הזו, ובהצלחה כמובן.
שלום רב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
עכשיו אנחנו עוברים לתופעת השוטף, יאיר אורבך איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה נשמע?
ברוך השם, אפשר לומר שאתה מתפרנס מאומנות הבידור, נכון?
אמת.
טוב, לטובת מאזיננו, פרסמת, שלא יכולים לראות את זה, אתה פרסמת תמונה, ורשום על הדף 40,300 שח, אגב זה אני מבין מה שאתה מקבל למופע אחד, כן?
לחצי מופע, זה מקדמה.
מקדמה, בדיוק. ואז כן. אתה כותב פה איזשהו סטטוס שמדבר על זה שאתה פרילנסר, מה שנקרא, ומקבל את התשלומים בשוטף פלוס פלוס פלוס. מה זה אגב ה-40,300?
זה הסכום שבעצם חייבים לי בגלל השיטת השוטף פלוס, בגלל שעד היום לא קיבלתי את הכסף שהיה אמור להגיע אליי בזמן, זה הסכום שנשאר... שחייבים לי.
אגב, זה בעיקר רשויות שלא משלמות, שמזמינות מופעים, או גם חברות פרטיות?
תראה, זה נכון כמובן לגופים גדולים, אבל זה גם לכל מיני, אתה יודע, גופים אפילו יותר קטנים, כמו בתי ספר וכאלה, שחלקם אמנם דרך משרד החינוך, אבל חלקם בדיוק שכחו להביא את הצ'ק באותו ערב, אז כאילו זה נדחה. אוקיי?
אוקיי.
יש כל מיני תירוצים בזה.
וניסית להגיד לכאלה שמזמינים אותך למופעים שלא תגיע אם זה לא יהיה תשלום יותר מיידי?
תראה, אני רוצה רק לומר שהבעיה של השוטף פלוס, אני סך הכל בסדר. הדרישות שלי אומרות, אני רוצה תשלום ביום המופע, ולרוב אני גם מקבל את התשלום. אבל אני יודע שיש המון עצמאים שלא יכולים לעשות את זה, כי הם יודעים שהם יעשו את זה, הם פשוט יגידו להם, טוב, אנחנו לוקחים מישהו אחר. זאת אומרת, עסק חדש שעכשיו נכנס למעגל, לא יגיד למישהו לא על שוטף פלוס, רק בגלל שזה שוטף פלוס. הוא רוצה עבודה, הוא רוצה להיכנס לתחום, בגלל זה גם הרבה עסקים קטנים נסגרים כל הזמן, כי הם לא מצליחים לקיים איזשהו תזרים מזומנים נכון, כי הם לא מקבלים את הכסף שלהם בזמן.
כשיש פה עוד בעיה, שבזמן שאתה בעצם מבצע את המופע, אתה כבר מוציא את החשבונית, זאת אומרת את המע"מ, אתה צריך לשלם עוד הרבה לפני שאתה רואה את הכסף.
לא, זה משהו שהממשלה תקנה ועשתה, ומגיע על זה כל הכבוד. זאת אומרת, היום כבר לא צריך להוציא חשבונית מיד לאחר שסיימת את העבודה, אלא אתה יכול להוציא מה שנקרא חשבונית עסקה, ואת החשבונית מס אתה משלם, אתה מוציא רק אחרי שקיבלת את התשלום.
כן, הבעיה היא, לפחות לפי מה שאני יודע, שבחלק גדול, גם אגב ממשרדים ממשלתיים, זה לא מספיק תופס, אין מספיק אכיפה בעניין הזה, אבל אני רוצה לצרף לשיחה הזו את חברת הכנסת שלי יחימוביץ', מפלגת העבודה, בוקר טוב.
טוב, אריאל.
אני מבין שנדרשת לסוגיית השוטף.
כן, יש חוק שאני מנסה לקדם אותו כבר 4 שנים, שאומר דבר כל כך פשוט שאפילו לא נעים להגיד אותו, שמי שמספק עבודה, בוודאי למוסדות המדינה, לרשויות מקומיות, פשוט יקבל את הכסף שמגיע לו בתוך 30 יום מהרגע שהוא מגיש את החשבונית. זה דבר כל כך אלמנטרי, כל כך פשוט, כל כך בסיסי, עד שבושה שצריך לחוקק חוק בשבילו, אבל
בושה גדולה עוד יותר. זהו, שאת מנסה כבר 4 שנים, מה מעכב את זה? מה, זה אינטרסים של משרדים ממשלתיים לעכב את ההחלטה הזו?
מי שהתנגד באופן שיטתי עד עכשיו היה האוצר. בכנסת הזאת אנחנו עשינו פריצת דרך, והחוק הזה עבר קריאה טרומית, ואחר כך עבר קריאה ראשונה בוועדת הכלכלה, אבל ממש אז פוזרה הכנסת, ויכולנו להעביר אותו בקריאה ראשונה גם במליאה, מה שהיה מאפשר לנו פשוט להמשיך מהנקודה שהפסקנו בכנסת הבאה, אבל אז גברו הלחצים הכבדים על המפלגות השונות, על מפלגות הקואליציה, וזה פשוט לא על ההצבעה.
מה הטיעון אגב?
אריאל, אני רוצה רגע ברשותך לדבר עם שלי, אם אפשר.
בבקשה, בשביל זה אנחנו כאן.
שלי, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שמך?
שמי יאיר.
יאיר, ואתה בעל עסק?
יאיר אורבך, סטנדאפיסט ידוע.
נכון, אפילו התכתבתי עם המטה שלך לא מזמן. קודם כל אני מאוד מברך על היוזמה הזאת של להגביל את משרדי הממשלה לשוטף 30, אבל אני רוצה לומר לך שבתור עצמאי, מה שיכול להיות בעיה זה ברגע שבאת, זאת אומרת, הסתיימה העבודה ולא קיבלת את הכסף במקום. למה? כי מה יקרה נגיד עם משרדי הממשלה לא יעמדו בחוק הזה של לשלם תוך 30 יום. מה יקרה להם?
זאת אומרת, איך תתבצע האכיפה? ואני רוצה להוסיף על השאלה הזו, הוא הזכיר באמת את הנושא חשבונית העסקה, שמה לעשות, לא תופסת בהרבה מאוד מקומות. זאת אומרת, בסופו של יום עדיין בעלי העסקים נאלצים להוציא היום את החשבונית ולקבל את הכסף בעוד מספר חודשים, ולספוג גם את המע"מ בדרך.
כן, טוב, לא שמעתי את תחילת השיחה שלכם, אבל ברגע שאתה מכיל חוק כזה על ממשלה, על משרדי ממשלה, וזה נכנס לנוהל שלהם, והחשב הכללי באוצר מחייב אותם לעשות את זה, אז יש כבר סנקציות פנימיות. אם החשב הכללי לאוצר רואה שגופים מסוימים לא נהגו על פי חוק, הוא יכול לא להעביר להם את הכסף. דווקא להשית חוק כזה על הממשלה ועל רשויות מקומיות זה הרבה יותר קל מאשר להשית אותו על, 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 על בתי עסק. עכשיו, אם זה כמובן שהשאיפה היא שזה יהיה שוטף פלוס 30 נקודה, אבל החוק הזה התייחס בעיקר למשרדי ממשלה ולרשויות מקומיות, שהם אגב, אתה בטח יודע שהם המעסיק הגדול ביותר במשק, וזה שהממשלה מפגרת בתשלומים, זה הדבר הכי שערורייתי, שהממשלה היא
למרות שנדמה לי שיש סייגים בחוק הזה, וזה לא תופס לגבי הצבא ושירותי הבריאות, האם זה נכון?
לא, זה היה ניסיון של מערכת הבריאות ושל הצבא להכניס את ההסתייגויות, אנחנו לא הסכמנו, אבל חבר'ה, תשמעו, בואו נהיה ריאליים.
שלי, זה לא נכון.
אני לא הצלחתי להעביר גם את החוק הזה. אתם יושבים ואומרים שהחוק הזה לא מספיק, אני מסבירה לכם שארבע שנים אני מנסה להעביר את החוק הזה שאתם אומרים שהוא לא מספיק, וגם לזה האוצר מתנגד, זאת השערורייה.
האם בכנסת הבאה את חושבת שכן תצליחי להעביר את החוק הזה?
בואו אני אענה לכם תשובה פוליטית. אם אני אהיה שרה בממשלה, שזה יהיה התחום שבו אני עוסקת, אז אני אוכל להעביר את החוק הזה. ככל, הרי בסוף מה זה פוליטיקה? פוליטיקה זה מכשיר למימוש הרעיונות והכוונות הטובות שיש. אז נכון שבתור חברת כנסת חוקקתי 46 חוקים, שזה הרבה מאוד, ויישמתי דברים, אבל בוודאי שברגע שיש כוח פוליטי שהוא מכוון לעשות טוב לאנשים נורמליים, ולא לכמה בעלי הון, אז בוודאי שאפשר לממש יותר את האידיאולוגיה, שהיא בסופו של דבר, שאנשים יוכלו להתפרנס כאן בכבוד, בין אם הם שכירים ובין אם הם עצמאים.
כן.
אני רק רוצה לומר שקודם כל, אני לפחות באופן אישי ממש לא מפקדק בכוונות ומאוד מודה על מה שאת עושה. אני רק רוצה לומר שפרקטית, כן, זאת אומרת, אני למשל שבוע שעבר, דיברו איתי על הופעה בצבא, אמרתי להם, אוקיי, אני רוצה לשלוח לכם חשבונית עסקה. הם אמרו לי, סורי, אנחנו לא עובדים ככה. אוקיי? כן. ככה שזה כנראה לא, הנושא הזה, כן. לפחות, הם אומרים שלח לי חשבונית מס, שלח לי חשבונית מס, רק אחרי שאנחנו נקבל, אנחנו משלמים את זה בשוטף פלוס 60. זה הצבא, אוקיי? עכשיו הצבא הוא מספק הרבה הופעות, אבל ככה הוא עובד. רק רוצה להתקן שזה לא חיתחיל עד הסוף. עכשיו, מעבר לזה, אני כמובן מבין לגמרי את העניין הזה שצריך להכריח את הממשלה ואת כל העסקים הגדולים. אני רק רוצה לשאול, אם כמו שהצלחתם להעביר את החוק הזה של לשלם את לשלוח קודם חשבונית עסקה, למה אי אפשר לומר שיש חוק שבו בתי עסק מחויבים לשלם במקום, אבל את הצ'ק עצמו הם יכולים לתת בדחוי. זאת אומרת, אם אני היום צריך, אם אמורים לשלם לי עוד 60 יום, שישלמו לי בסיום העבודה, אבל שהצ'ק יהיה דחוי לעוד 60 יום. ככה אנחנו פותרים בעיה רצינית לפרילנסרים שהם צריכים אחרי חודשיים להתחיל לרדוף.
חברת הכנסת יחימוביץ' איתנו?
לא באנטי קליימקס, איזה אנטי קליימקס זה עכשיו?
זה כנראה כבר הייתה בקשה מוגזמת, יאיר, בוא נראה אם...
מה אני אעשה? אני דואג לפרילנסרים, מה אני אעשה?
כן, הנה איתנו חברת הכנסת יחימוביץ', כן, אז שמעת את הדברים של יאיר?
כן, אני איתכם, שמעתי, אני חושבת שזה רעיון מעולה, אני מודה שלא חשבתי עליו. הבקשה שלי אליך זה שתפרק לי אותו ממש, וכיוון שממילא אנחנו צריכים להתחיל בכנסת הבאה מההתחלה, בגלל שזה הוכשל, למרות שזה עבר קריאה טרומית וחצי מהקריאה הראשונה, אז נדבר על זה ובהחלט ננסה להכניס את זה לתוך...
אוקיי, אז אני רק מבקש ממך שתוסיף עוד סעיף שאולי ינסה להכיל את זה גם על חברות פרטיות.
אני רק רוצה לומר שאני שלחתי את המייל לשלי יחימוביץ', קיבלתי תשובה מהמתי, יאיר, תודה על פנייתך, שלי יחימוביץ' עוסקת בהרבה דברים של נושא פלוס שוטה פלוס, נעביר את זה לידיעתה, אני לא יודע איפה זה יתקדם משם, אני מקווה שזה אכן יתקדם.
כן, יאיר, אני רק חייבת להסביר לך שכרגע אין כנסת, אי אפשר לחוקק חוקים, אז לכן אנחנו...
אוקיי, אז בוא נסכם שאתה תכתוב, תעשה את המאמץ הזה, תכתוב שוב את המייל ואת האוויר, ואת מתחייבת להתייחס לזה. יאיר אורבך, אני מודה לך בשלב הזה. אני רוצה ברשותך עוד עניין לעסוק בו, הפיתורים בקיל, והשאלה היא, באיזה שלב צריכה המדינה להתערב כשחברה נקלט למשבר כלכלי ומחליטה שכדי להתייעל היא צריכה לפטר עובדים?
אבל ריאל, זאת בדיוק הבעיה, הם לא בשום משבר כלכלי. אם החברה הייתה במשבר כלכלי, הייתי אומר, זאת חברה, אתה יודע שכימיקלים לישראל בחמש שנים האחרונות הרוויחה 4.7 מיליארד דולר, אתה יודע שהם חילקו דיווידנד של 10 מיליארד שקלים לבעלי המניות, אתה יודע שגם הברום, שמפטרים מנו 140 עובדים, גם הוא מפעל רווחי מאוד מאוד.
אז את אומרת, בשלב שבו יש חברה שהיא מאוד 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 רווחית, גם אם היא רוצה להרוויח יותר, צריכה להיות לה מחויבות כלפי העובדים, וזה שלב שבו המדינה צריכה להתערב.
כשהחברה הזאת מקבלת הטבת מס, הם משלמים מס בשיעור של 9%. אתה יודע, עכשיו יאיר, שריינת אותו קודם, שהוא מה שנקרא, עוסק, אני לא יודעת אם הוא עוסק זעיר או עסק קטן,
כנראה מורשה, הוא משלם, כן.
הוא משלם 26% מס. כל מפעל, כל בעל עסק קטן בבינוני, משלם 26.5% מס. כימיקלים לישראל מקבלת הטבה מהמדינה, ומשלמת רק 9% מס, שהגילום של זה הוא מיליארדים רבים. אז אם אתם מקבלים הטבות מהמדינה, אתם מקבלים הטבות מהמדינה כדי, כיוון שאתם מספקים תעסוקה, תוך שאתם משתמשים במשאבים של המדינה, הרי בסופו של דבר, כל כימיקלים לישראל, החיים שלהם זה לא מזה המצאות מדהימות שהם המציאו, אלא ממשאבי הטבע ששייכים לכולנו. אז גם אתם מקבלים הטבות רבות מאוד, גם משתמשים במשאבי הטבע, וגם מפטרים עובדים.
אז מי בעצם צריך לאכוף את העניין הזה ולהתנגד לפיטורי העובדים?
אני חושבת שזה הבעיה הראשונה במעלה של ראש הממשלה, ובמקום לצלם סרטונים שבהם הוא אוכל פופקורן ועושה בייביסיטר, שיתריח את עצמו במחילה מכבודו, ילך להיפגש עם סטפן בורגס, מנכ"ל כימיקלים לישראל.
ומה, ולומר לו, אם אתה מפטר את העובדים, אני מוריד לך את הטבת המס?
כן, ממש ככה. להגיד, אתם מקבלים המון מהמדינה, מפיקים עם משאבי הטבע שלה, מקבלים הטבות, עושים מיליארדים, בעלי השליטה הם מעשירי העולם, בראש רשימת עשירי העולם של פורבס. זה לא יכול להיות שאתם בכזאת קלות תשלחו 140 אנשים הביתה, okay. זה מטורף לחלוטין.
הדברים
ועוד
ברורים.
דבר, אריאל, כן. העובדים הציעו, העובדים באו ואמרו, אנחנו מסכימים להוריד שכר לכולנו באופן רוחבי, אבל לא לפטר עובדים, תשים לב, אבל גם להנהלה, גם סטפן בורגס ירוויח במקום 1.7 מיליון שקלים לחודש, 15% פחות. הם לא הסכימו. לכן זה עוול שהוא בלתי נתפס.
אוקיי, ונקווה באמת שיתופה לעניין הזה. חברת הכנסת שלי חימוביץ', תודה רבה לך.
תודה אריאל, בוקר טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
גד ליאור, כתב כלכלי בכיר וראש מערכת ידיעות אחרונות בירושלים, איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
הרשות מחמירה חברות ישראליות כדוגמת שטראוס, תנובה, אוסם, אליט, פריגת ויפאורה. איזה משמעות כלכלית אמורה להיות לחרם שכזה?
קודם כל המשמעות היא שכרגיל הפלסטינים יורים לעצמם כדור ברגל. אני שואל, לא יכניסו את היטריות של שטראוס, שלא יכניסו את החלב ואת קוטג' של תנובה וכך הלאה. את היטריות התכוונתי אולי של אוסם,
כן,
להכניסו
כן.
את המתמים של שטראוס, ואנחנו יפאורה, אליט, פריגת, הם יצטרכו לייבא את המוצרים האלה. המחיר יהיה כפול. אני רוצה לראות את הפלסטיני בשכם או ביריחו, קונה את היטריות במחיר כפול מאשר הוא קונה עכשיו, ומבסוט מאוד מהחרם.
אוקיי, אז אתה יודע, הם יורים לעצמם ברגל, השאלה היא אם גם יגרמו לנזק לכלכלה הישראלית.
ברור שהם גורמים נזק. המפעלים האלה, שטראוס, תנובה ואחרות שאני, אחרים שאני אמרתי עכשיו, כמו אוסם וכולי, הם מוכרים לפעמים 10-20% מהתוצרת שלהם למה שנקרא לשטחים. עכשיו, ברור שזה יפגע.
אז יכול להיות, אז יכול להיות שהם יודעים מה הם עושים, הם מבינים שיווצר פה איזשהו לחץ אולי על הממשלה מצד החברות הללו, כדי שישחררו את כספי המיסים, נכון? על זה, על זה טענתם.
כן, כן. תראה, מה, החוב הישראלי, תראה, נביא רגע את העניין. לפי הסכם פריז, שהיה צמוד להסכם אוסלו ונחתם כשנה לאחר מכן בשנת 1994, ישראל גובה בנמלים, כי אין להם נמלים לפלסטינים, לא ים ולא אוויר, הם, ישראל גובה את המכסים עבור התוצרת. למשל, תושב עזה או תושב שכם קונה מקרר, מייבאים אותו לארץ, מדינת ישראל בחיפה, באשדוד, בנתב"ג, גובה את המכס על המוצר הזה, ואמורה לשלם את המכס הזה, כי הוא לא נועד לנו, אחר כך לפלסטינים. ישראל מחזיקה היום כ-950 מיליון שקל, כמעט מיליארד, פעם אחת חודש שעבר זה היה 550, עכשיו זה 450 מיליון שקל אצלה, ולא מעבירה את הכסף הזה. מצד אחד זה לא תקין לפי ההסכם הבינלאומי. מצד שני אולי גם לא כל כך תקין שהפלסטינים פונים לאום ולכל מקומות אחרים ומנסים להתקבל שם, למרות שיש החלטה ברורה, אגב, באותם הסכמי אוסלו שיהיה הסכם בין הצדדים ולא שבאופן חד צדדי הפלסטינים יפנו למוסדות.
אוקיי, אז מי ישפר קודם? זו השאלה.
אני חושב ששני הצדדים נוהגים לא בדיוק בצורה חכמה, שני הצדדים. גם אנחנו, כי סך הכל, אני לא חס וחלילה רוצה להשתמש במילה גניבה, אבל בוא נאמר, הכסף הזה לא שייך לנו. אגב, אני רוצה להבהיר שהכסף הזה משמש אותנו להרבה מטרות שהן צודקות. למשל, מנקים מהסכום הזה את הכספים שחייבים פלסטינים לחברות הטלפון הסלולרי, לחשמל, למים, לכל מיני דברים אחרים.
שחייבים פלסטינים פרטיים, אנשים אזרחים פרטיים, או
לרוב הרשויות? זה הרשות, הרשות.
כן.
זה הולך דרך הרשות, אנחנו מנקים חלק זה פרטיים, אבל הם יודעים את זה, החשבון נעשה, דווקא העניין הזה מאוד מסודר. נציגים של משרד האוצר הפלסטיני מגיעים למשרד האוצר בירושלים, יושבים עם עוזרים של המנכלית, יושבים על החשבונות, ומתברר שמתוך 400 מיליון למשל צריך להביא רק 320 מיליון, חותמים על המסמכים ומעבירים את הכסף. זה לא נעשה כבר חודשיים.
מדוע?
בגלל שישראל הפסיקה להעביר להם כסף.
כעונש על?
כעונש על הפניות האלה לכל מיני ארגונים בינלאומיים, נדמה לי 30 במספר, כדי שיקבלו את הפלסטינים, כשזה נעשה בניגוד להסכם אוסלו. ועכשיו בניגוד למספר, לנספח של הסכם אוסלו, הסכם פריז, ישראל לא מעבירה את הכספים האלה.
מה אתה מעריך שיקרה בסיפור הזה?
שני הצדדים בסופו של דבר יפסיקו עם זה, משום שלדעתי הפלסטינים ישברו ראשונים. אני רואה, אני לא יודע את ההפגנות, אבל אני רואה את המחאה ברמלה ובשכם, על כך שפתאום צריכים לקנות מוצר שמיובא משוויץ או מאנגליה, שהוא בסך הכל יטריות, בגלל היבוא, היבוא יקר יותר, מכסים, אגב, את המכס שוב תגבי ישראל, והמוצר הזה יעלה פתאום 20 שקלים, כמו 10 שקלים, אני רואה את הפלסטינים מאוד לא מרוצה.
אוקיי.
יש עוד דבר אגב, ככל שאנחנו מדברים על אויבים ועל כעס וזה, הפלסטינים ברובם, היום מסוטט גם ראיתי באנרג'י, סוחר ברמלה שומר, אין תחליף למוצר ישראלי אמין, הם אוהבים את המוצרים הישראלים, את המילקי ואת הקוטג' בדיוק כמונו, והם מאוד התרגלו אליו, ויהיה חסר להם שאין קוטג', אז באיזשהו שלב הם ישברו, וכנראה גם אנחנו, הרי לא נשאיר פה את הכספים לעד. אני מעריך שעד פסח אנחנו נעביר להם את הכספים, וכנראה שהם יפסיקו את החרם הזה, שהוא אגב יתחיל אמנם מחר, אבל יש להם מוצרים על המדפים, והרשות הפלסטינית הורתה לסוחרים שתוך שבועיים יגמרו את המוצרים הללו וימכרו אותם, זאת אומרת בעוד שבועיים יהיה אסור למכור את המוצרים של החברות.
מעניין יהיה לראות עד כמה רחוק יקחו את זה באמת הפלסטינים. גד ליאור, נמשיך לעקוב, אולי גם בעזרתך, אני מודה לך מאוד על הדברים האלה.
בוקר טוב.
גואל וקנין, כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריה.
עימות חזיתי בין ראש הממשלה למוציא לאור של ידיעות אחרונות.
כן, זה איזשהו מאבק, מלחמה בין השניים שהיא לא מתחילה עכשיו בבחירות, היא כבר ארוכת טווח. לכאורה מבחינת סביבת נתניהו, המהלך הזה מתחיל לאחר העידוד שמקבלים בכנסת לא מעט גורמים פוליטיים להריץ את חוק החינמונים, הם מקבלים את הגיבוי הזה ואת הבמה התקשורתית ממול ידיעות אחרונות, ומכאן ואילך החוק הזה היה אמור לכאורה לפגוע אך ורק בעיתון ישראל היום שהוא נחשב שופרו של נתניהו, והמלחמה היא בלתי נמנעת, נתניהו לא יכל לתת לעצמו להפסיד במהלך הזה, יש מי שיאמר שאנחנו הולכים לבחירות בגלל הסיפור הזה, שזה הסיפור היחידי שמבחינת נתניהו זה היה קש שבר את גב הגמל, אבל אתמול זה כבר עולה מדרגה כאשר ראש הממשלה מעלה פוסט, שהוא מסביר שם את כל המאבק, את כל המלחמה של מול עיתון, את העובדה שמול של עיתון, שארנון מוזס רוצה להפיל, להחליף את השלטון כאן ועושה את זה באמצעים לא קשרים, הוא קורא לו אדם שיש לו איזושהי שליטה בתקשורת הישראלית, והוא משכך עד הכדור השלג הזה הולך ומתגלגל, כאשר גם מצד שני יש לו מעט אנשים שטענים על נתניהו בכך שהוא בעצמו מחזיק עיתון.
עיתון משל עצמו לו, בעצם.
עיתון משל
של...
עצמו שעושה לו קמפיין יום יום במשך לא מעט שנים, כאשר אפילו לא מוריד את הכסף הזה מתקציב הבחירות, לכאורה אם יש לך קמפיין אתה אמור להוריד את הכסף הזה מתקציב הבחירות, בעיתון שם אתה לא יכול למצוא מילה אחת לא במקום מנתניהו. אגב, האמירה של נתניהו של אחד מהכותבים שם בעיתון, מרגלית, כנגד הנאום של נתניהו, הייתה אפילו די מפתיעה, אבל כנראה היה צריך גם אחד כזה בתוך ישראל היום, אבל בהחלט זה משהו שהוא מלחמה שלא תיגמר בימים הקרובים.
זאת אומרת, זה מה שבטוח.
גם לאחר הבחירות תמשיך, זה איזשהו מרדף בין נתניהו למוזס שימשיך...
שנמשך כבר לא מעט שנים, וכנראה
ימשיך... וגם ימשיך ללוות אותנו.
לא מעט שנים. טוב, מעניין, ההחלטה הזו מעניינת של נתניהו לתקוף חזיתית, משהו נמנע מלעשות עד כה. השאלה, מה השיקול שהוביל אותו לזה?
נתניהו יושב עם יועצים, ונוח לו שכנראה שגם להם וגם לא נוח שהשיח הציבורי לא יהיה סביב הנושאים הבוערים באמת לקראת מערכת הבחירות הזו. נדבר על הנושא הכלכלי, על הנושא החברתי, גם הנושא של נאום נתניהו באום, הוא מעדיף שכמה שפחות ידברו על העניין הזה, וכמה שפחות הדבר הזה יהיה בכותרות. ואנחנו, והוא כנראה משתף פעולה עם יועצה, ומצאת הפוסט הזה, אז הנה, דיברו על זה אתמול, מדברים על זה היום, ידולו בדבר הזה מלפתם בכלי התקשורת, ונתניהו מרוויח עוד יומיים של איזשהו שקט במערכת הבחירות הזו, ששקט במערכת הבחירות זה כן, לא זה... דבר של מעריכה.
בהחלט, גול וקנין כתבנו פוליטי, תודה.
בוקר טוב.
עכשיו לענייני השמיטה, רב יוסף צבי רימון, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום וברכה.
מרכז מבקרים בפארק השמיטה, מה זה בדיוק?
שמיטה זה דבר מדהים, יש בזה דברים שבאמת מסר כל כך חשוב לעולם, היום מדברים על שיטות כלכלה כאלה ואחרות, ויש לנו מסרים מדהימים בתוך עולם היהדות וההלכה, והשמיטה יש בה דבר שהוא מחובר גם לעולם הרוח, גם לחברה, גם לארץ ישראל ולטבע של ארץ ישראל. יש דברים מדהימים. הרעיון של פארק השמיטה בגן הבוטני, שעם ישראל ירגיש מה זה שמיטה, יקבל חיזוק מהשמיטה.
זאת אומרת, להנגיש את השמיטה לעם ישראל.
לעם ישראל, ויצרנו את זה בצורה כזאת, שזה יכול להתאים לאנשים דתיים, ולאנשים חרדים, ולאנשים חילונים, שכולם יכולים לקבל ולהתרגש. אדם נכנס לפארק, אז יש לו בהתחלה איזה סרט קצר, שככה מכניס אותו לעולם השמיטה. יש שמה גינת שמיטה, שהוא נפגש עם כל אותם צדדים חקלאים של השמיטה, עם הצדדים של הטבע של השמיטה, ושם, בהתאם לרצונו, הוא יראה האם הוא יהיה שם 5 דקות ורק יתאם את הטעם החקלאי של השמיטה, או אם הוא ירצה להרחיב חצי שעה, שעה, וללמוד את ענייני השמיטה ואת הלכות השמיטה ומצעים מנותקים וטיפול בגינה וכל הדברים שקשורים מעבר לדבר הזה. אחר כך יש ניווט סלולרי בכל הגן.
כן.
ניווט סלולרי, מקבלים איזה טאבלט כזה, כל כמה, אם יש קבוצות, יש נערים וילדים ומבוגרים, החיילים מקבלים, ויש תחרות שהם עוברים בין כל העצים בגן, וכל עץ, יש חידון ושאלות ודברים שמטרתם לקחת את הערכים של השמיטה.
אז אנחנו שמחים לספר על זה לציבור, כי אין ספק שעניין השמיטה חשוב הוא, וכדאי שילמדו אותו כולם. הרב יוסף צבי רימון, רב הפרויקט מטעם מרכז הלכה ואורה, תבורכו על כך.
בעזרת השם, בעזרת השם מתברך, ואני אומר, השמיטה שם היה לפני יומיים, לכמה ימים היה שם חיבור של אוצר ועידין, של ציבור חרדי וציבור של, שלנו בגוש ציון, של ציבור ציוני דתי.
זה, זה כבר בונוס, כן. זה כבר בונוס.
זה צריך לעשות אחדויות לכל עם ישראל, ובעזרת השם, כולם מוזמנים להגיע, זה של גן הבוטני וגבעת רם של נויות.
תודה רבה.
בעזרת השם מתברך, והצלחה.
תודה.
מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
יהושע בנשק, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
מעולה, מה איתך?
אני ברוך השם מרגיש נפלא. אם אתה עוקב אחרי רצף האמירות הפוליטיות, כל הסיסמאות וההתחייבויות וההבטחות.
ברור, הכל רשום, אבל זה... אבל מה שנקרא שק דחוי.
כן, בדיוק. אז נתניהו אומר, למשל, אחת האמירות שלו, זה לא הרכיב ממשלה עם בוז'י וציפי.
האמת, אני מבין אותו.
הלו, אני על הקו, תגידו.
כן, אתה ודאי על הקו. אותך אפילו לא צריך להציג מרוב שאתה על הקו.
תגיד בוקר טוב, תן איזשהו יחס.
בוקר טוב, אופיר גדן, כן.
בוקר אור, כבר עברנו את הכותרת עם נוני מוזס?
אנחנו כבר מגיעים אליה.
אוקיי.
אז רק אנחנו פשוט התחלנו לפתח פה דיון על אמירות שלפני בחירות, ששרים או חברי כנסת טוענים שהם התעקשו על תיק כלשהו בממשלה כדי להיות בממשלה הבאה, עוד לפני שהם יודעים אם עוברים את אחוז החסימה, שזה יפה, אתה יודע.
כן, אגב, זה הביבי שאמר שלא יושב עם ציפי ובוז'י, מרגע שהוא אמר את זה נפתלי בנט נהיה נורא מודאג, כי בדרך כלל כשביבי אומר שהוא לא יעשה משהו,
הבנתי. אז הנה הגענו לנושא שרצית לדבר עליו, שזה ראש הממשלה שאומר נוני מוזס מנהל מסך פשוט שיטתי.
תשמע, העיתון הזה זה שערויה שאין כדוגמתה. כן, העיתון הזה זה שערויה שאין כדוגמתה. זה עיתון מוטה, זה עיתון שיש לו אג'נדה. רגע, אנחנו נראה לידיעות אחרונות המסלול, סליחה.
אבל אני אגיד לך מה, אני לא יודע אם שמתם לב, אתמול הבת של נוני כתבה באחת מהרשתות החברתיות תגובה, היא אמרה, כיוון שלאבא שלי, נוני מוזס, שמחזיק בידיעות אחרונות, אין רשת חברתית, אני אפרסם את כל, זאת אומרת, אין לו איפה להביע דעתו.
מסכן. כן, בהחלט. התמימות, התמימות. נפתלי בנט נאם בפני תלמידים על מכת גנבות הרכב וטען, בכל עיר ערבית אי אפשר להיכנס. עשרות נערים, אני לא כל כך מבין את החיבור של המשפטים פה, מצד אחד מכת גנבות הרכב, מצד שני אי אפשר להיכנס לעיר ערבית.
הוא דיבר על שני דברים, הוא דיבר על הרכבים שנגנבים ביישובים הערבים גליל, והוא דיבר על זה שבכפרים ערבים בירושלים אתה לא יכול להיכנס היום, ואני שואל...
רגע, אז רק נזכיר שעשרות נערים יהודים וערבים יצאו במחאה מהעולם.
כן, ואני שואל את נפתלי בנט, אני רוצה קצת להבין את השאיפה הגדולה שלו הזאת להיכנס לכפרים ערבים, אבל...
כן.
אבל לא, לא, זה לא, אתה מתבלבל, זה לא שהתלמידים היהודים והערבים יצאו מאותה סיבה, מה פתאום? התלמידים היהודים הלכו לראות שהרכב במקום והערבים הלכו לפרק אותו.
כ-80 עובדי חברת גוגל ישראל נקראו בשבוע שעבר לבדיקות לגילוי שחפת, לאחר שעובדת החברה הובחנה בשבוע שעבר כחולה.
סדר הדברים הוא כזה, קודם כל יש אחת שהובחנה בשחפת, ואז הם החליטו לחפש למי יש עוד, החיפוש ערך 2.4, ובדרך הם קיבלו גם כמה מודעות לתרופות לשחפת.
כן.
אז בעצם הם לקחו את כל העובדים ועשו מה שנקרא חיפוש בגוגל.
בדיוק. כן. מעניין כמה תוצאות אבל הם קיבלו. זה לא הזכירו לנו פה בידיעה הזו.
אין סוף לבדיחות על זה אגב.
אוקיי. שים לב לידיעה הבאה, משפחה ישראלית עשירה, מעוניינת לרכוש את החבל שבאמצעותו נתלה הדיקטטור העיראקי סדאם חוסיין.
תשמע, אני לא יודע מי המשפחה ומה שם המשפחה, אבל אני לא אתפלא אם לאישה קוראים שרה.
סקר התיירות הגדול, הישראלים מעדיפים לנסוע לניו יורק, תאילנד, ברצלונה ולונדון, עדיין אגב מחרימים את טורקיה.
שוב, זה ברמת... כן.
כן, אופר.
לא, לא, לכבוד.
אני אומר, אין פירוט פה לגבי המגזר החרדי, לאן הוא מעדיף לנסוע ניו יורק, תאילנד, ברצלונה או לונדון, אבל נעזוב את ניו יורק ולונדון, לברצלונה שבספרד יש לי הרגשה ששולחים את הנכים ואת הגרושים.
פעמיים, הישראלי...
רגע, אני צריך הסבר על מה שהיה פה.
לא, לא נכון.
כן.
ברמן, אל תביך את עצמך. עזוב, המאזינים הבינו, זה מה שחשוב.
אוקיי, אחרי זה תסביר לי.
פעמיים הישראלי...
אתה לא רוצה להסביר לי רגע?
לאיפה הוא מעדיף לנסוע לחול. כשהחברת סקרים שואלת אותה, זה לונדון וניו יורק ורק בטורקיה. כשזה הסוכן לסיעות, זה תמיד נגמר בטורקיה.
כן. במחשש להדלפות, צהל עשה הכנסת גאדג'טים לדיונים.
אם רוצים באמת שלא יהיו הדלפות, צריך שהקצינים לא ייכנסו.
בהחלט. אתה רוצה להסביר לי מה היה פה קודם עם ברצלונה?
אני, תשמע, אני לא יודע אם צריך לשים את הדברים על השולחן, אבל למי מציעים מישהו מספרד, אם הוא לא נכה או גרוש?
אוקיי, זה ממש סתירה נוקבת. הבנתי. אוקיי.
הוא אשכנזי מדי, ברמן.
היה עדיף לא להסביר. נכון. אלו העניינים שלנו לבוקר הזה, יהושע בנצ'ק, תודה לך.
יום טוב.
עופר גדנקן, תודה.
למה אתה לא אומר תודה גם לי? או, הנה.
גם לך, תודה. אגב, איפה אתה? מקודם ראיתי אותך מסתובב פה.
אני בדרך לירושלים. אתה זוכר שיש לך משימה?
לא.
אוי ואבוי.
משהו שאני צריך לדעת עליו?
בדיוק. הנועל הרגיל. סוף התוכנית לך למיריאם.
טוב, אוקיי.
נפלא.
תודה.
יום טוב.
תודה ליאל איבר שחר בפיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי, תודה לכם על ההזנה. נשתמע איתכם בעזרת השם גם מחר, 9:00 בבוקר, עד אז יהיו לנו הרבה חדשות טובות.